שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מה נשמע?
בסדר גמור. הפרק היום הולך לעסוק בריפוי מחלות כרוניות בשיטת עוצמת הרכות. אתה מכיר את השיטה הזאת עמית?
אני לשמחתי עברתי טיפול אחד בשיטה הזו, אז אני מכיר אותה מקרוב, כן.
אז אני אשתף שגם אני עברתי טיפול בשיטה הזאת, ורצינו באמת לשתף את המאזינים שלנו מה היא עוסקת. לטובת הנושא, אנחנו שמחים לארח את מתן קורן. היי מתן.
שלום.
אהלן, תודה שבאת.
תודה להזמנה, איזה כיף.
מתן הוא ביולוג בעל תואר שני ממכון ויצמן למדע, מטפל בכיר בשיטת עוצמת הרכות מזה 18 שנים, ומורה להכשרת מטפלים בשיטה הזאת.
כן.
אז אנחנו כבר התנסינו בשיטה הזאת, נכון? עמית
ואני. והתרשמנו לטובה.
איזה כיף, מזל שהתנסיתם, כי אי אפשר באמת לדבר על זה בלי לחוות רגע על מה מדובר.
נכון.
אז לפני שנצלול ונסביר על השיטה הזאת, נשמח להבין איך הגעת לעסוק בתחום הזה, בריפוי טבעי.
אתם מכירים, היה פעם איזה מערכון, אני לא יודע מי הקומיקאי, הוא אמר, אני פה בגלל אשתי, אז גם לעוצמת הרכות הגעתי בגלל אשתי. כשרק הכרנו, היא עברה לגור איתי, באזור רחובות, ואז איזה חבר מהלימודים אמר לה, את באזור הזה והזה. תקשיבי, יש שם איזה סדנה מסוימת, קוראים איזה עוצמת הרכות, את חייבת ללכת. טוב, אז הקשיבה לו והלכה. חזרה הביתה אחרי היום הראשון של הסדנה, אמרה לי, מתן, זה מטורף, אתה חייב לבוא לסדנה הזאת. וגם אני אגיד לך עוד משהו, עושים שם הדגמה על מיטת טיפולים, תמיד מדגימים על מישהו. כשהיא הדגמה תקפוץ שיעשו עליך. אז עשיתי את כל מה שהיא אמרה, גם באתי לסדנה, הצטרפתי לסדנה שהיא נרשמה.
אבל בעקבות מה, סבלת מאיזה משהו? היא רצתה לעזור לך באיזה משהו רפואי?
לא, הסדנה הזאת הייתה סדנה להתפתחות אישית, לגילוי עצמי, למימוש פוטנציאל יותר בחיים, משהו כזה. זה לאו דווקא כדי לרפא משהו ספציפי. עוצמת הרכות זה גם שיטה לטיפול שעובדים איתה בקליניקה, עם אנשים שיש להם בעיות בריאות או קשיים נפשיים, היא מתפקדת בקליניקה. אבל היא גם ממש שיטה להתפתחות אישית וגילוי עצמי ומימוש מלוא הפוטנציאל בחיים. אז שווה לבוא לסדנה גם אם אין לך בעיות או משהו כזה. לכל אחד יש מה לגלות שם. אז באתי בכובע של סקרן, אדם מתפתח בעולם שסקרן לגלות מה יש שם. אז קפצתי בסדנה על המיטה יום אחד כשהדגימו, באחת ההדגמות, ועשו עליי את הטיפול הפיזי של עוצמת הרכות.
אז תסביר קודם כל מה זה.
כן, עוצמת הרכות זאת שיטת טיפול הוליסטית. שווה גם לדבר מה זה מילה הוליסטית, נכון?
יאללה.
זה מגיע מאנגלית, מהמילה whole, שלם. אז שיטת טיפול הוליסטית זאת שיטת טיפול שלמה. שלמה כי היא מתייחסת לכל המרכיבים של הבן אדם. אנחנו, הדבר הכי נגלה זה הגוף הפיזי שלנו. אנחנו בגוף פיזי, אבל יש לנו גם גוף נפשי, שלא רואים אותו, אבל מרגישים אותו. ואנחנו גם, הדבר הכי חשוב, אנחנו נשמה, יש לנו היבט רוחי, אז אנחנו גוף נפש רוח. ועוצמת הרכות מתייחס לכל המרכיבים של ישות האדם בתוך הטיפול. ובגלל זה היא כזאת הוליסטית. ספציפית בתוך הטיפול, אנחנו יכולים לראות שטיפול מורכב גם משיחה טיפולית, שזה דומה נגיד לפגישה עם פסיכולוג או פסיכותרפיסט, וגם מעבודה פיזית על מיטת טיפולים, עבודה מאוד ייחודית שנקראת הפעמה. בעצם המטפל מנענע את הגוף של המטופל מצד לצד במקצב אחיד, וזה הכי מזכיר לנו אולי אם יצא לכם להחזיק פעם תינוק בוכה, אתם הורים, נכון?
כן.
איך אנחנו מרגיעים תינוק בוכה, מנענעים אותו. גם הוא נרגע וגם אנחנו, כי אנחנו גם עושים לעצמנו את העניינו הזה. אז הקסם שעובד על תינוק, הוא עובד גם על מבוגרים. יש משהו בתנועה במקצב אחיד שמכניס את כולנו לאיזה מצב שמתאפשר בו משהו אחר.
עכשיו שאתה מדבר על זה, אני נזכר בהפעמה שעשית לי, ואני ממש מרגיש את זה בגוף.
כן. כן, וגם בגלל האופי ההוליסטי של השיטה, היא מכוונת, היא לא רק באה לפתור לך את הבעיה, באת עם X, טוב, נפתור את X, היא תמיד מכוונת לאדם השלם שאתה יכול להיות. ואני זוכר ככה בטיפול שלנו, שלא נחשוף על מה עבדנו, אבל לקראת הסוף פתאום אתה אומר, אני מרגיש יותר שלם. לא תכננת נכון. את זה, נכון? הבאת בעיה מסוימת, אבל פתאום הרגשת הרבה יותר שלם. אז אמת. באמת השיטה הזאת מכוונת, היא הוליסטית והיא מכוונת לאדם השלם.
למה השיטה הזאת טובה?
וואו, שאלה טובה. אני רגע אומר וואו, כי התשובה היא לא כל כך תהיה ממוקדת. אני הסברתי קודם כמה השיטה הזאת הוליסטית, איך היא מתייחסת לכל המרכיבים של הבן אדם, ואיך היא מגדלת את האדם השלם בעצם, בתוך המסגרת הטיפולית. בגלל שהיא מסתכלת כל כך רחב, ובגלל שהיא מכוונת כל כך רחב, היא מתאימה כמעט לכל אתגר אנושי שבן אדם יכול להתקל בו. אני יכול לתאר לך היום אצלי בקליניקה, מטופל ראשון מגיע בגלל כאבי גב והקרנות מפריצת דיסק, מטופלת הבאה באה בגלל חרדה, שזה אתגר נפשי בכלל, ואחר כך נכנס זוג לטיפול זוגי. איך יכול להיות ששיטת טיפול אחת מטפלת גם בפריצת דיסק והקרנות ברגל, וגם טיפול זוגי וגם חרדה, אתגרים נפשיים? זאת באמת, זו השיטה הכי רחבה, אני פגשתי הרבה שיטות טיפול עד שבחרתי ללמוד עוצמת הרכות, אבל זאת השיטה הכי רחבה שפגשתי, היא מתאימה כמעט לכל בן אדם, מה שבן אדם מבקש.
אז זה רק טיפול במגע?
חלק ממנו מתבצע במגע וחלק בשיחה טיפולית. יש שם שילוב גם של תקשורת במילים שמאפשרת רבדים מסוימים של ריפוי, ויש עוד רבדים שאם לא ניגע בגוף לא נגיע אליהם. זאת אומרת, לצורך העניין, טיפול שהוא רק שיחתי, לא יגיע לרבדים שההפעמה בעוצמת הרכות יכולה להגיע. ואצלנו אנחנו משתמשים בגם וגם. השילוב של שניהם יוצר את המעטפת המאוד רחבה, שמתאימה כמעט לכל אתגר אנושי, או שאלה אנושית, או בקשה אנושית.
אז איך בעצם עוצמת הרכות יכולה לעזור לאנשים בחיי היום-יום שלהם? אולי, כמו שדיברנו קצת, להוריד לחץ וחרדה, סטרס?
כמו שאמרת, היא מתאימה לקשת מאוד גדולה של אתגרים אנושיים, אבל אם אתה שואל על לחץ וחרדה, יש משהו מיידי שקורה ברגע שנכנסים להפעמה. הפעמה, אם לא אמרתי את המילה קודם, זה השיטת טיפול הפיזית. אנחנו יוצרים פעימה בגוף של המטופל. בזמן מאוד קצר אחרי שההפעמה מתחילה, הדבר הראשון שחווים זה רוגע. עכשיו, רוגע זה דבר נורא חמקמק, בייחוד שחיים בסטרס ומתח. אנשים לא יודעים מאיפה לחפש רוגע, אבל יש משהו בעברית שרומז על זה הכי טוב. איפה נרגעים? איפה הרוגע? כרגע, ברגע הזה. הלחץ הוא בדרך כלל קשור למיינד שלנו שרץ לעתיד ולבעיות ולדברים לא פתורים ומה יהיה ו... עכשיו אין דבר כזה עתיד. החיים הם כאן ועכשיו והמיינד מנתק אותנו. אז ברור שאנחנו חווים מצוקה. אם יש דרך להחזיר את הבן אדם לעכשיו, בוא תחיה, הכל בסדר. כרגע, זה לא משנה איזה דאגות יש לנו לעתיד. כרגע, הנה, אנחנו פה על כיסא, נושמים, הכל בסדר.
ברוך
את זה אנחנו הרבה פעמים מפספסים ויש משהו שבהפעמה מחזיר את הבן אדם מיד מיד מעכשיו לגוף שלו, לתחושה הזאת, לרגע הזה, לתנועה הזאת. לנשימה הזאת, אז באופן אוטומטי הוא נרגע כי הוא מתחבר לרגע הזה. ברגע הזה נרגעים, ברגע לא אמיתי נלחצים ומתנתקים.
זה מזכיר גם אולי קצת שאתה שיהיה ברחם, אולי. הכל הנענוע ואין צלילים אמנם, אבל כאילו אתה מרגיש, אתה שומע איזה אקו כזה.
כן.
זה משהו מדהים.
כן, אנחנו כמובן אין לנו זיכרון לחוויה הרחמית, אני לא בטוח שאין צלילים, כי שומעים את הלב של אמא. אנחנו כל הזמן שומעים את הפעימות של אמא. אם היינו שומעים את זה, איך זה היה נשמע? פאפם, 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 פאפם. תשימו לב מה קורה לכם כשאני עושה את הציל הזה. פאפם, פאפם. המקצב הקבוע עובד עלינו. והפעמה היא אומנם לא בצליל, אבל היא פאפם, פאפם, מנענעים אותנו.
מורגשת מאוד.
המקצב הקבוע מיד מכניס אותנו לכאילו state of mind אחר שלא זמין לנו בחיים הסוערים של המבוגר בעולם. משהו פשוט ותינוקי, ובאמת כמו תינוק ברחם, אנחנו חוזרים למצב תינוקי. ותינוק זה אולי יכול להישמע לא מתוחכם, או כאילו התינוק עוד לא למד משהו, אבל האמת שאנחנו שכחנו הרבה דברים שהתינוק, הלוואי שהיינו נזכרים, תינוק הוא כולו בהוויה, הוא כולו עכשיו.
כאן ועכשיו ורגוע, נכון.
נכון.
בלי חרדות, בלי לחצים, בלי מחשבות מיותרות.
אז יש משהו בטיפול של עוצמת הרכות שמחזיר אלינו גם איכויות של התינוק שאנחנו זקוקים להם. התינוק הרבה יותר מחובר לרוח, לאלוהים, להוויה, למקום שהוא הגיע ממנו, אנחנו קצת שוכחים ככל שאנחנו מתבגרים, וצריכים אולי את התינוק שיזכיר לנו.
ועכשיו אני אחזיר קצת למקום הרציונלי, כמה זמן אחרי הטיפול נשארים עם התחושה הזאת, מהניסיון, מהחוויות שלך עם מטופלים?
זו שאלה טובה. כי אם אני רק נגיד שאתה בא בגלל חרדה או מתח, ואני אעשה איזה מין קסם כזה שיעשה לך רוגע, איזה יופי, מה יקרה מחר? אותם דפוסים יחזרו לחיים שלך, אז מה זה עוזר שאתמול הרגעת בטיפול? אז בעצם בעוצמת הרכות אנחנו לא רק יוצרים איזה פלסטר שעוזר לך לאותו רגע, אלא ממש יוצרים תבניות חדשות ומערבים גם את ההבנה הבוגרת שלך לאיך אתה חי, ויוצרים שינויים באיך שאתה חי. בעצם בטיפול בעוצמת הרכות אתה מתחיל לתכנת את החיים שלך אחרת. ואז זה לא שרק הטיפול עזר לך להרגיש עכשיו טוב, אלא שאתה הולך הביתה וכבר יש לך אופציות אחרות לחיות ולתרגל אחרת. אז למשל עם מתח וחרדה אנחנו נראה, אנחנו נלמד בטיפול איך אתה יוצר לעצמך מתח וחרדה. וגם איך אתה יכול לצאת מהם.
אנחנו יודעים איך יוצרים מתח וחרדה.
נכון.
סופים בחדשות, זה מספיק.
כן, אני יכול להיות שזה מספיק, אבל זה לא רק זה, כי לפעמים זה איך המיינד של בן אדם עובד, איך הוא מלחיץ את עצמו, אפילו אם הוא יכבה את הטלוויזיה, הוא לא יכבה את הטלוויזיה הפנימית. אז במהלך הטיפול אתה לומד איך ליצור לעצמך חיים שבהם אתה יודע לשמור על רוגע. זה לא רק המטפל הנפלא הזה עשה לי ועכשיו אני רגוע ולמחרת אני בלי המטפל ואכלתי אותה, אלא אנחנו לומדים איך לחיות אחרת. אותו דבר עם מערכות יחסים, אותו דבר עם... בעצם בטיפול בעוצמת הרכות אנחנו לומדים איך אנחנו חיים, אנחנו רואים את התבניות שלנו, שמים לב לדפוסים שלנו וגם יוצאים מהם. אנחנו כבר מתרגלים דפוסים חדשים בתוך הטיפול.
לגבי דפוסים, אז שוב, אני יודע מהחוויה האישית שלי, מההורים שלי למשל, קשה להם לשנות דפוסים. בגיל מבוגר הם רגילים כבר לחיות בסטרס, לראות את החדשות, ולא מסוגלים להתנתק. אז
כן.
איך אפשר באמת, אם השיטה הזאת יכולה לעזור גם בגיל מבוגר, שכבר קשה לשנות דפוסים, שאתה כבר הושרשו כבר שנים רבות?
קודם כל, יש משהו נכון, אם נסתכל על ביוגרפיה אנושית, התינוק, אפילו הגוף שלו, אבל זה לא רק הגוף שלו, כל המבנה של האדם שלו הוא מאוד מאוד גמיש ורך. תינוק הוא מאוד מאוד גמיש וקל לעיצוב. ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו גם נהיים יותר נוקשים, גם בהרגלים שלנו, גם הגוף שלנו נהיה יותר נקשה, וגם ביכולת שלנו להשתנות ולזוז. גיל זקנה, אנחנו כבר מאוד מקובעים, יש לנו המון שנים של אותם הרגלים ואותו מבנה גוף, ועוד יותר קשה לנו להשתנות. אז זה נכון שאתה מסתכל על ההורים שלך ואומר, הם נוקשים, הם לא זזים, אבל בעצם זה נכון גם לגבינו בגיל אולי 30, 40 או 50, והיכולת להשתנות, עדיף שתמיד נסתכל על האחריות שלנו, האם אני יכול לשנות את עצמי. ויכול להיות שאני לא יכול להזיז את אמא ואבא, ויכול להיות שכן, אבל בעיקר האם אני יכול להזיז את עצמי, האם אני נכון להסתכל על הדפוסים שלי, האם אני נכון להשתנות. אני מאמין שכל עוד אדם חי, מידה מסוימת של גמישות יש, גם בגיל 80 וגם בגיל 90, אפשר לבוא להסתכל איך אני חי, אפשר לבחור אחרת. כל עוד אנחנו פה יש גמישות ויש אפשרות ללמוד.
ואפשר ללמוד את זה, לעשות את זה בבית, אחד לשני בתור בני זוג נגיד, לילדים.
כן, כמובן שאם לומדים להיות מטפלים בעוצמת הרכות, זה תורה שלמה ללמוד אותה ויש הרבה מקצועיות ללמוד, אבל אם למשל באים רק לסדנת היכרות, כמו זאת שהתחלתי איתה, שסיפרתי לכם ששם נחשפתי לשיטה, היום אני עושה קורסים קצרים כאלה שנקראים קורס משנה חיים. בשישה מפגשים לומדים מאוד מאוד יפה עקרונות של עוצמת הרכות, ונותנים להם להיכנס לתוך החיים שלנו, וגם לומדים איך לעשות את ההפעמה. אז כבר מהמפגש הראשון אתה יכול ללכת הביתה ולעשות הפעמות לילדים שלך עם הכלים שלמדת בקורס. אז זה דבר נפלא שאפשר להביא את זה הביתה גם אם אתה לא מטפל ולמדת את כל התורה של עוצמת הרכות. רק תדמיין את זה שאתה בא הביתה ומנענע את הילדים שלך. או מנענע את הבת זוג. כן? או שעושים אפילו החלפות, גם הם עושים לך. זאת אומרת, זה יוצר, קודם כל יש בזה מגע. יש בזה אינטימיות, יש בזה הרגשה מאוד טובה, יש בזה תקשורת שהיא לא רק מילולית, או לא כולם בטלפון, אני רגע, אתה יודע, בלי טלפונים בכלל, פשוט חווים את הגוף ביחד, מעניקים אחד לשני, אחד נותן, אחד מקבל, אפשר להתחלף. זה יוצר איזשהו תקשורת ואינטימיות שהיא לא מובנת מאליה. אז כן, זה החזון של מי שהמציא את השיטה, עוד לא דיברנו עליה. היא תמיד אמרה לנו, דוקטור טובי בראונינג, עוצמת הרכות לכל בית בישראל. זה כמובן חזון שאולי לא יתממש בכל בית בישראל, אבל מבחינת הצורך, לגמרי. אם בכל בית בישראל היו מתרגלים קצת עוצמת הרכות, עושים אחד לשני, משתמשים בכלים, החיים שלנו היו נראים אחרת.
מה מבדיל בין השיטה שלך, בין השיטת עוצמת הרכות, לבין שיטות הוליסטיות אחרות, טיפולים אחרים?
שאלה טובה. אז קודם כל, אחד הרבדים, זה, תיארתי אותו ואני אחזור עליו, זה האופי ההוליסטי של השיטה, שהוא באמת מתייחס גם לגוף הפיזי, וגם להיבטים האחרים שלנו בתוך הטיפול. אין הרבה שיטות טיפול שיש בהם גם שיחה טיפולית, כמו פסיכותרפיה, וגם עבודה על הגוף הפיזי. זאת אומרת, בדבר הזה אנחנו מאוד ייחודיים. יש שיטות פסיכותרפיה שמתייחסות לגוף, אבל דרך מילים. אומרים לך, נגיד, לחוש את הגוף, אתה רוצה מעיניים ומקשיב. אבל כאן יש ממש התייחסות לגוף הפיזי, כולל מגע, כולל תנועה. יש הזדמנות מאוד מאוד יפה למטופל, לגלות את התבניות שלו, ואיך הוא חי דרך הגוף הפיזי. אז זה דבר מאוד ייחודי. עוד דבר ייחודי הוא נרמז בשם של השיטה, עוצמת הרכות. אנחנו לא משתמשים בכוח. מה זה אומר? דמיין שאתה בא לטיפול ולמטפל יש איזו אמביציה לעזור לך, אמביציה לשנות אותך, לרפא אותך. האמביציה הזאת היא כבר הפעלת כוח מסוימת. כי מה היא אומרת לך? בוא, תשתנה. אני כמטפל צריך להתשתנה. יש מנגנון מאוד יפה בטבע שאומר שלכל כוח יש כוח נגד. אנחנו מכירים את זה בפיזיקה, אם אני דוחף קיר, אז בעצם גם הקיר דוחף אותי בחזרה. בפיזיקה קוראים לזה החוק השלישי של ניוטון, אבל החוק הזה קיים לא רק בכוחות פיזיקליים, אלא גם בכוחות בין אישיים. אם מצפים ממני להשתנות, הדבר הראשון שאני אעשה זה תתעורר בהתנגדות. זה דבר נורא חשוב לדעת בטיפול, כי אם אנחנו רוצים לעזור לבן אדם להשתנות, אנחנו צריכים לא להפעיל עליו כוח להשתנות. אז עוצמת הרכות בעצם גם באופן של השיחה שלה, היא לא דוחפת הבן אדם לשום שינוי, היא רק שואלת שאלות סקרניות, בתוך מסגרת אוהבת ומקבלת, והבן אדם לבד מגלה את עצמו ואיך הוא רוצה להשתנות. המטפל הוא נטול אמביציה. עוד רובד שלא מפעילים כוח גם בטיפול הפיזי. אולי יצא לכם או למאזינים ללכת לטיפול פיזי שאחריו אתם יוצאים מפורקים. כן, כי המטפל מפרק אותנו ומפעיל כוח. גם כשמפעילים עלינו כוח פיזי בטיפול, מה שקורה זה שהגוף צריך להתנגד אל הכוח הזה ולהתכווץ. גוף
מקובץ. זה מה שקורה לי, תמיד אני מתנגד.
אוקיי, טבעי מאוד. עכשיו, גוף מקובץ זה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים בטיפול. אנחנו רוצים לפתוח, אנחנו רוצים להרפות, אנחנו רוצים רווחה. אז בעוצמת הרכות, בטיפול הפיזי שגם חוויתם, אנחנו מפעילים כוח. המטפל מנענע את הגוף בלי להפעיל שום כוח. הוא מפעיל זרימה כמו שמים זורמים. ואם לא מופעל על הגוף הפיזי כוח, הוא לא צריך להתנגד. אם לא צריך להתנגד, אפשר להרפות. כל זה עובר בלי שהשכל יבין משהו. זה הכל קורה אוטומטית. עוצמת הרכות בעצם לא מעוררת שום התנגדות במטופל. התנגדות זה כוח שבדרך כלל מעכב ריפוי ומעכב התפתחות. אז אם לא מופעלת התנגדות, מתאפשר ריפוי ושינוי הרבה יותר עמוק. למרות שלא לא כיוונו לשם.
חייב לחזק שהטיפול הוא ממש נעים, את מגע ודיבור מרגיע, שמאוד עוזר להתמסר לשיטה הזאת.
כן, גם אמרת פה מילת מפתח, הטיפול הוא נעים. מה קורה כשנעים לנו? כשנעים לנו אפשר להרפות. בעצם טוב היא אמרה, כל כך סבלנו בחיים, כמה כאבנו, זה שהגענו עד הרגע הזה זה כבר נס. הרבה שיטות טיפול שוב הולכות אל הכאב, אתה צריך לחוות שוב את הכאב בתוך הטיפול. אבל היא אמרת, לא סבלנו מספיק עד עכשיו. בעצם, המציאה סלוגן, אנשים נרפאים הרבה יותר טוב כשנעים להם והם חווים עונג. ועוצמת הרכות זה טיפול תוך כדי שנעים לך. לא חייבים לכאוב שוב את הטראומה, אפשר בתוך עונג ונעימות לרפא את הטראומה. אז ממש חידוש לעולם הריפוי, שאפשר לחוות את התיקון שלנו, את הריפוי שלנו, כשאנחנו חווים שנעים לנו, בטוח לנו ואנחנו רפואים. ממש כמו תינוק בידיים של איזה אימא אידיאלית.
יש סיפור מעניין, מרגש או יוצא דופן שאתה יכול לשתף אותנו ממטופל שעבר תהליך?
האמת שאני פוגש סיפורים מרגשים כמעט כל הזמן. התהליכים בעוצמת הרכות מאוד מרגשים, כי אנשים מגיעים במצב חיים מסוים, וזה לא משנה מה הסיבה שהביאה אותם לטיפול. בדרך כלל הערך שהם יקבלו הוא הרבה מעבר לבעיה הספציפית שהם באו אליה. אז זה בעצם לעקוב אחרי חיים של אנשים שמשתנים בהמון רבדים. אדם יכול להגיע, אני מטפל עכשיו מישהו שהגיע לפני חודשיים בפריצת דיסק. לא יכול ללכת, לא יכול לישון, כאבים מטורפים, הקרנות לרגליים. כמובן שהוא הגיע בגלל הכאב. עכשיו אנחנו אחרי חודשיים, אומר מתן, כבר אין לי כאבים בכלל, רווחה, שקט, פנוי, אני יכול לעבוד. אבל תוך כדי הוא גם שינה דפוסים שלו. הוא ראה למשל איך הוא לא היה נאמן לעצמו, איך הוא היה מרצה אחרים ו... כמו מוכר את הגוף שלו, גם את הגוף שלו, אבל גם את עצמו, בעבור מה שמצפים ממנו. ולא סתם הגב שלו, אתם יודעים, אנחנו גוף נפש, הגוף הוא המורה הכי טוב שלנו. לא סתם הגב שלו אמר, לא יכול יותר, נשבר לי הגב. אז הוא גם שינה הרגלים שלו, וגם שינוי אדיר בכאבים. אז בעצם כמעט כל מטופל שבא אליי, אני יכול לראות איך החיים שלו משתנים, וזה לא רק הבעיה הספציפית איתה הגיעה.
וטיפול בבעיות כרוניות, תוכל להרחיב על זה? נגיד אנשים עם פיברומיאלגיה, בעיה שאנחנו יודעים שהיא מטופלת, לפעמים גם בקנאביס רפואי, בכל מיני דברים כאילו חיצוניים, ועדיין זה סוג של פלסטר בסוף.
כן.
אז אם יש פה איזה מענה של השיטה הזאת.
כן, בעצם עוצמת הרכות יכולה לעזור גם עם בעיות כרוניות, וגם עם ריפוי של טראומה. אפשר גם לקרוא לטראומה בעיה כרונית. כי אדם שחי בפוסט טראומה, אין לו איך לצאת ממנה. עוצמת הרכות היא שיטה מעולה גם להיכנס ולעזור לאנשים בפוסט טראומה, לחזור לחיים רגילים. אבל ספציפית שאלת על פיברומיאלגיה, כאבים כרוניים, שדרך אגב, אם תלך לרפואה, גם לפרופסורים לפיברומיאלגיה וראשי מחלקות, מה הם יודעים? בעיקר להבחן. מאבחנים, נותנים לך מילה, או לאישה, איזה מילה, איזה הבחנה. אין תרופות, אין דרך לשקם, אין דרך לעזור. זאת אומרת, הרפואה המודרנית היא חסרת עונים מול הדבר הזה. זו מחלה כרונית שאין לה פתרון. עוצמת הרכות יכולה לעזור גם בדברים כאלה של פיברומיאלגיה. קודם כל, מיידית. אישה שמגיעה עם פיברומיאלגיה, עם כאבים מטורפים, בתוך הטיפול פתאום, אני שומע מילים כמו, אני לא מאמינה, אין לי טיפה של כאב עכשיו. אני פשוט שוכבת פה על המיטה ולא חובה כאב. היא בשוק טוטלי. יש לה הזדמנות רגע פשוט להיות בגוף במנוחה, ברווחה. אבל ציינתי פה רק בתוך הטיפול. בעצם עוצמת הכאבים בתוך תהליך הולכת ופוחתת, וגם האישה חייבת לעשות תהליך אישי של לראות איך אני חיה. הפיברומיאלגיה לא הגיעה כרם ביום בהיר. הכאבים האלה לא באים סתם, יש סיבה רגשית, נפשית, של הרגלים בחיים, דפוסים מסוימים שהאישה חיה בצורה שהיא לא טובה לעצמה. וצריך איכשהו בטיפול מישהו שיעזור לה לראות איך היא חיה ואיך אפשר אחרת. וזה נורא קשה לבד, בטח כשיש כאבים. אז עוצמת הרכות עוזרת לא רק מיידית בכאבים, אלא היא עוזרת למטופלת לראות איך היא חיה, איך היא לא טובה לעצמה, וגם מה השורש של אותו כאב של הפיברומיאלגיה. אז תהליך למשל עם מטופלת של פיברומיאלגיה הוא משנה חיים בצורה רחבה. המערכות יחסים של המשתנות, איך היא מתייחסת לעצמה, לרגש, לילדה שהיא הייתה. יש המון דברים שמבקשים מענה שהם תחת הכותרת פיברומיאלגיה. ואצל כל אחת הסיפור יהיה אחר.
יש משך זמן ממוצע לתהליך כזה?
לא, זה קשה להגיד את זה. הרבה פעמים מטופל שואל כבר בטלפון לפני הטיפול הראשון. אוקיי, תגיד לי כמה פגישות צריך. הם כאילו מנסים לקמת את זה אולי זה גם סיבה כלכלית, אני לא יודע, אבל...
גם לוגיסטית, להגיע לפעמים
נכון,
למקום.
נכון, אפשר להבין. אפשר להבין, אבל האמת שאנשים הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, גם במבנה של השיעור שהם צריכים לעבור, אבל עוד יותר מזה, בקצב שינוי שאדם מסוגל לעבור. יש אנשים שזזים פי 10 יותר מהר מאחרים בטיפול, שהם גמישים ומשתנים, וכאילו הם רק היו צריכים לבוא להיזכר, והכל משתנה אצלם נורא מהר, ואז הטיפול הוא... אפשר להגיד סנסציוני או הצלחה, אפשר מטפל יכול להגיד, בשישה טיפולים סיימנו ונפרדנו, אבל אצל מישהו אחר זה יהיה פי חמש יותר פגישות צריך, אז קשה להגיד מספר טיפולים שצריך, זה תהליך שצריך לעבור, ואצל כל אחד הקצב הוא שונה, אצל כל אחד הקצב למידה של עצמו, יכולת לזוז היא שונה, אז קשה לקמת את זה במספר של פגישות. יש אנשים שזה מאוד מהר, אני חושב שהכי מהירה למשל, יצא לי לעבוד הרבה עם מקרים של חרדה, הייתה מטופלת אחת שהגיעה שבסוף הטיפול היא אומרת לי, נראה לי שקלטתי הכל, כאילו אין עכשיו חרדה, אבל נראה לי שגם אין חרדה. אמרתי לה, סבבה, בואי נקבע גם לשבוע הבא. הגיע שבוע הבא, אמרה, מתן, אין לי חרדה יותר. לא קיימת.
וואו.
אני חושב שהייתי זהיר איתה ואמרתי לה, תשמעי, בכל זאת בואי נמשיך. אז עשינו ארבע פגישות, אחרי ארבע פגישות פשוט נפרדו דרכנו, פגשתי אותה אחרי שנתיים, שלוש, אין חרדה. זאת אומרת, יש משהו סנסציוני עם האישה הזאת, והלמידה שלה עם חרדה, היא פשוט הבינה בטיפול אחד הכל. מה זה הבינה? זה לא דרך השכל. כל המערכת שלה קלטה משהו, והיא פשוט חיה אחרת מאותו רגע.
חזרה לאיזון.
חזרה להיות בלי חרדה. היא חיה בלי חרדה. אז לצורך העניין, אפילו את השלוש פגישות שעשינו אחר כך, היא לא הייתה צריכה, למרות שאולי זה היה טוב בשביל להפנים את זה. אבל יש אנשים שיבוא עם חרדה, והם צריכים גם 20 או 30 פגישות. אז קשה להגיד את הקצב או את המספר מראש. זה אפשרי ממש בריפוי קוונטי שהוא כמעט אין לו זמן, אבל לפעמים זה ממש, זה דורש יותר זמן. התהליך שלנו להכיר את עצמנו, ללמוד את עצמנו, להשתנות, הוא דורש זמן, הוא דורש פעילות פנימית, הוא דורש מאמץ. אין ריפוי אינסטנט, לרוב אין ריפוי אינסטנט.
דיברת מוקדם יותר על ריפוי של מערכות יחסים,
כן.
בין בני זוג, אז רציתי לדעת איך זה עובד, שני בני הזוג מגיעים לטיפול בו זמנית,
כן.
או שאחד לומד לעשות לשני, איך זה עובד בדיוק?
כשאמרתי ריפוי מערכות יחסים, אתה תרגמת את זה ישר לזוגיות, אני לאו דווקא. הרבה פעמים אני פוגש בן אדם אחד שרוצה לרפא את מערכות היחסים בחיים שלו. הרבה פעמים מה שמפריע לנו במערכות יחסים, זה תבניות שלוחדות אותנו, שבהם תבניות שהן לא טובות לנו, ואנחנו רוצים לשנות אותן. אז ריפוי מערכות יחסים, אני יכול לעבוד גם עם בן אדם אחד, גם אם אין לו בת זוג. זה לא קשור דווקא לטיפול זוגי. אבל כן, לפעמים אנשים באים לטיפול זוגי, ואז שניהם באים יחד, ואנחנו עושים טיפול זוגי קלאסי. שבהם מסתכלים מה האתגרים שלהם, מה לכל אחד יש ללמוד, איך יוצרים את הקשר בצורה משופרת. אבל רוב המטופלים שעובדים על מערכות יחסים, הם באים לבד. הם באים פשוט להתבונן על מערכות היחסים שלהם, על התבניות, מה קורה להם בתוך קשר, מה קורה להם במפגש עם האחר. ויש המון מה ללמוד בלי קשר עם האחר, נמצא בחדר.
אם היית יכול לתת עצה אחת משנה חיים למאזינים שלנו שקשורה בטיפול,
כן, וואו.
יש דבר כזה?
בעצם לקחת אותי, מה הדבר הכי רחב שאתה רואה שחסר אולי לאנשים בדור שלנו, שעוצמת הרכות יכולה לתת? אני חושב שהדבר שהכי חסר בדור שלנו, זה קשר לגוף וקשר לרגע הזה של החיים.
של הכאן ועכשיו.
של הכאן ועכשיו. אני חושב אם אפשר לקרוא לזה, הגורם מחלה הכי גדול, שאולי דווקא גורם שאנשים מסווגים אותו כמחלה, אבל אם היינו יכולים לסווג את זה כמחלה, אז הדור שלנו מאוד מאוד חולה בנתק מהגוף שלו ולנתק מהרגע הזה. אנשים הרבה פעמים חיים בראש, בתוכניות, בעתיד, בריצה לרגע הבא, ריצה לרגע הבא. דומה קצת אם נקח את התמונה של זרע וביצית, אז אנחנו חברה שלמה של זרעונים שרצים קדימה, רצים קדימה. אנחנו מאוד באספקט הזכרי. ושכחנו גם את החצי השני שלנו, את ההפך, שהוא האספקט הנקבי, שהוא כמו הביצית. כי בזמן שהזרעונים רצים ומתחרים ובמרוץ, ורק אחד יספיק, מה עושה הביצית באותו זמן, בתוך כל המרוץ הזה? היא גם במרוץ?
לא, היא ממתינה.
היא נחה.
כן, היא בהוויה, היא נמצאת איפה שהיא, הם ירוצו, אבל אני כאן. אנחנו צריכים גם את האיכות הזאת, אנחנו בחברה שלנו שכולנו הפכנו להיות כמו זרעונים, זה לא משנה אם אני מדבר עכשיו על גבר או אישה. כולנו יותר מדי באספקט הזכרי ושכחנו את האספקט הנקבי. אז האספקט של להיות כאן ועכשיו, לחוש את הגוף, לנשום. לדעת שהכל בסדר. זה לא אומר שלא צריך לתכנן דברים, או לדאוג לעתיד, זה בסדר. יש מקום גם לזה, אבל יש מקום גם לעכשיו. החיים קורים עכשיו, ורוב האנשים מפספסים את הרגע הזה. אז אם הייתי יכול לתת איזושהי המלצה, שעוצמת הרכות עוזרת בזה מיידית, זה להתחבר לגוף שלנו. אפילו לעשות מדיטציה, אולי נעשה את זה עכשיו, מי שמאזין לנו, אם אתם לא בנהיגה. שבו איפה שאתם, תעצמו עיניים, תרפו את הפה, וקחו נשימה אחת מהפה לגוף. ושימו לב לתחושות. שימו לב למה שמופיע עכשיו בגוף. מה אני חווה עכשיו? מה אני חווה עכשיו? עכשיו זה החיים. עכשיו זה המציאות. אם תקדישו 3 דקות ביום לעצירה הזאת, מדיטציה הכי פשוטה שיש. תהיו יותר כאן, תהיו יותר בתוך החיים. איך הרגשתם עכשיו, עשינו את זה 15 שניות, מה שמתם לב?
כבר נכנסים לנתק ולזון אחר, יותר רגוע,
נכון.
הכל עוצר.
רק מעניין שקראת על איזה נתק, אולי הכל הפוך, אולי זה חיבור.
חיבור.
אבל זה נכון, זה נתק מהמרוץ, זה נתק אולי מהמרוץ
הזה. מהמחשבות המיותרות, מהלחץ בוודאי.
ומעניין, אתה לא היחיד שקורא לזה נתק, הרבה פעמים אנשים בתוך הטיפול של עוצמת הרכות, באופן ספונטני, בתוך ההפעמה, פתאום המיינד נהיה כל כך שקט שאין מחשבות. שזו תוצאה יכולה להיות של מדיטציה עמוקה, או שבהפעמה זה קורה נורא מהר. כשאני שואל אנשים, איך אתם מרגישים, למה אתה שם לב, או למה את שמה לב, לפעמים אומרים לי, אני מנותקת. ואני שואל, למה הכוונה את מנותקת? היא אומרת, שקט, אני לא חושבת על כלום. מעניין שהיא קוראת לזה נתק, כי כל כך רגילים להיות במחשבות או במיינד שכאילו זה אני, ואם המיינד שקט, אז נדמה לה שזה ניתוק, אבל האמת שזה חיבור. אז את כאן, ויש לך שקט. את חובת הנענוע על המיטה. זה לא נתק, זה חיבור לעכשיו. לפעמים צריך טרמינולוגיה חדשה של מה זה לחיות, מה זה לחיות בטוב. ואת כל הדברים אנחנו לומדים בתוך הטיפול. הדברים, הרמזים והתשובות מגיעות מאוד מאוד בעדינות, ופתאום נוצר חיבור אחר, ובן אדם יכול לחיות אחרת. הוא חוזר הביתה, והוא מגיב אחרת לילדים שלו, והוא מגיב אחרת לסיטואציות, מרגיש יותר את הגוף שלו, עוצר לנשום. המון הבדלים שהם לכאורה קטנים, אבל הם בעצם מאוד גדולים, יכולים לקרות מתוך טיפול כזה בעוצמת הרכות, ולא משנה מה הסיבה שהגענו בגללה.
וואו, כן, זה ממש מתחבר למה שאמרת, נתקים, מתחברים, ונזכרתי, כשהצגנו אותך בתחילת הפרק, אז הזכרתי שתמת בעל תואר שני ממכון ויצמן לביולוגיה.
נכון.
אז איך הגעת לעולם הרוח, שהוא לא מדעי מכון ויצמן?
כן.
ואיך הסביבה הקלה את זה בהתחלה?
שאלה מצוינת, אני באמת זוכר שכשעשיתי את התואר במכון ויצמן, הגעתי לשם מתוך אהבת החיים. אהבתי ביולוגיה, אז היא תמיד עניין אותי, החיים והגוף שלנו וכל החוקיות הזאת. ובתואר הראשון זה עוד היה מאוד מאוד מעניין, ובתואר השני זה מאוד מאוד מתמקד כבר במחקר ספציפי שעושים במעבדה, ומה שגיליתי שעם כל הזוהר של תואר שני או מכון ויצמן, מה שיוצא ביום יום שאני עם חומרים רעילים, מבחנות, מנורות פלורסנט, כפפות על הידיים, בעצם מתנתק מהעולם, אני רוצה לגלות את העולם, אבל בתואר השני הזה אני מתרחק מהעולם, וזה לא דיבר אליי, לא דיבר ללב שלי. יותר עניין אותי אנשים, מפגש עם אנשים. עוד לא ידעתי אז שזה מה שאני מחפש, אבל לקראת סוף התואר במכון ויצמן, הגעתי לעוצמת הרכות והתחלתי ללמוד את זה. הזרע כנראה נתמן כבר בתקופה ההיא, כשעוד לא הבנתי בדיוק מה שאני מחפש. אבל כשהגעתי לעוצמת הרכות וראיתי מה זה מתחיל לתת, הבנתי, אוקיי, אני רוצה להיות מטפל בשיטה הזאת, אני רוצה לעשות את מה שאני רואה שעושים פה. כשראיתי מה המורה עושה עם תלמידים שלה, איך היא משפיעה על החיים שלהם, אמרתי, וואו, כל עוד האישה הזאת מלמדת, אני רוצה ללמוד ממנה. ולמדתי 10 שנים ממפתחת השיטה. במקביל לזה שכבר פתחתי קליניקה, ומתישהו גם נהייתי בצוות מורים, זה לא משנה, המשכתי לבוא כל שבוע לשיעורים של המורה, ולקלוט את מה שהיא מביאה לנו.
אז עשית את זה בהדרגה.
כן.
זה היה במקביל, אז זה מה שאפשר לשלב גם במקביל.
לגמרי. אם מישהו נחשף לעוצמת הרכות ואומר, וואו, אני רוצה יותר מרק לקבל טיפול או סדנה, אלא ללמוד ולפתוח קליניקה, אפשר במקביל לחיים. הלימודים זה יום אחד בשבוע, אפשר לשלב את זה בתוך כל מציאות. ולפתוח קליניקה זה לא אומר שאתה חייב להתפטר מכל העבודה שלך ולהתפרנס רק מזה מהיום הראשון. אפשר לעשות הכל בהדרגה, להתחיל עם מטופלים, וכשזה גדל, אפשר לעזוב את העבודה שאולי אתה פחות אוהב ולעבור טוטלית לעוצמת הרכות. אני עשיתי את המעבר הזה בהדרגה.
אוקיי. לקראת סיום, יש לנו פינה שאנחנו שואלים את ה-GPT, את המדע, את ה-AI.
אהה.
שאלות שקשורות לנושא ובנוכחות האורח, ולראות עד כמה הוא מדייק, עד כמה ה-AI צודק.
טוב, זה יהיה רגע היסטורי בשבילי, כי עד היום לא השתמשתי ב-GPT אף פעם.
וואו.
יש לי איזו התנגדות למכונה הזאת, אבל טוב, יאללה, איתכם נזרום.
מה נשאל אותו?
נשאל מה ההבדל בין עוצמת הרכות למסאז'.
טוב, שאלה מעניינת.
בבקשה. עוצמת הרכות היא שיטת טיפול אנרגטית ועדינה שמבוססת על תנועות רכות וקצובות של הגוף. המטפל מבצע נדנודים עדינים בתנועות קצביות שמובילות להרפיה עמוקה, שחרור מתחים ואיזון אנרגטי. השיטה מבוססת על כך שהגוף שלנו כ-70% נוזלים, ולכן התנועה הגלית והרכה מאפשרת לגוף להיכנס למצב של רגיעה ושחרור עמוק, דבר שמסייע לפתור מתחים רגשיים ופיזיים. עד פה?
קודם כל, כל הכבוד. אני מניח אבל שהוא מעתיק מכל מיני אנטרי אינטרנט, נכון? זה לא שהצ'אט GPT המציא את זה.
כן, זה חלק מהעניין. לעומת מסאז' שהוא טיפול פיזי המיועד להרגיע את השרירים, לשחרר מתחים פיזיים ולהגביר את זרימת הדם והלימפה בגוף. ישנם כמובן סוגים שונים של מסאז', שוודי, רקמות, טכניקות שונות וכדומה, ולסיכום עוצמת הרכות מתמקדת בטיפול אנרגטי עדין ובשחרור רגשי, דרך תנועות קצביות, בעוד מסאז' מתמקד בטיפול פיזי, בשרירים וברקמות.
טוב, קודם כל, כל הכבוד לצ'אט GPT, שהוא לכאורה לא יודע כלום, הנה, הוא מצא תשובות רלוונטיות גם פה. יש לי הרבה מה להעיר על מה שהוא אמר, עוצמת הרכות זה לא רק טיפול אנרגטי, זה טיפול שלם בכל ישות האדם שמכוון אותנו לחיים של פוטנציאל מלא שלנו. אנרגיה זה חלק מזה, אבל יש לנו גם רגשות, יש לנו גוף פיזי, יש לנו תודעה, יש לנו מחשבות. אז לא הייתי אומר שזה רק טיפול אנרגטי, טיפול בעוצמת הרכות הוא גם לא רק פיזי. נכון, כשאנשים שומעים על עוצמת הרכות, הם בדרך כלל ישר שומעים על הטיפול הפיזי של נענוע הגוף של המטופל, אבל בעצם טיפול בעוצמת הרכות הוא גם, יש לו פרק של שיחה טיפולית, כמו בכל טיפול של פסיכותרפיה או פסיכולוגיה, וגם הפרק של עבודה פיזית. בעוד שמסאז' זה רק עבודה על הגוף. עוד הבדל מאוד מהותי זה הכוח. טיפול במסאז' הוא בדרך כלל יש בו איזושהי הפעלת כוח. מזיזים לך את השרירים, לוחצים לך, מזיזים עצמות, עושים איזושהי מניפולציה על הגוף. במקרה הטוב היא נעימה, במקרה הפחות טוב היא אפילו לא נעימה, ואני מתכווץ בכלל מהמסאז' ויוצא מהמסאז' אולי עם כאבים. עוצמת הרכות לא מפעילה כוח בכלל, הטיפול הוא נעים, רך, מאפשר, והזרימה נוצרת בגוף. זה טיפול שיוצר זרימה ותנועה, בעוד שבמסאז' אני יותר סטטי ופועלים עליי. עוצמת הרכות לא פועלים עליי, עוזרים לי לגלות את החיים שכאילו מגבירים את עוצמת החיות בגוף, ואז אני יותר חי ויותר ויטלי ו... ערני ומרגיש ופתוח, אז זה טיפול מאוד שונה, אמנם שניהם מבוצעים על הגוף, אמנם שניהם מבוצעים על מיטת טיפולים, אבל עוצמת הרכות ומסאז' זה שני דברים שונים לגמרי.
אוקיי, עכשיו שזה מוקלט, אז צ'אט GPT יאזין ויעדכן את הנתונים שלו על השיטה, אז מעולה
שתרמנו אותו בהמשך.
תרמנו את חלקנו, ובאמת הגענו לסיום הפרק, היה ממש מענה ומלמד, ותודה רבה לך מתן שהגעת, וגם על הטיפולים שעברנו בית. זה גם הפרק עשה לי, גם פתח לי עוד דברים שלא ידעתי על השיטה, ואני ממש ממליץ לכל מי שמאזין. ונפרסם, אתם מוזמנים לעקוב אחרי מתן ברשתות החברתיות, נפרסם קישור לעמודים שלו ברשתות החברתיות, ולקורסים שלו ולסדנאות, מי שמעוניין יוכל לפנות בשמחה. תודה רבה מתן.
תודה שבאת.
תודה לכם, איזה כיף היה להתארח.
אני לוקח את הטיפ של ליהנות כאן ועכשיו, זה מה שאני הולך לאמץ אצלי.
ליהנות אפשר רק עכשיו.
בדיוק.
אתה לא יכול ליהנות מחר, נכון? זה רק בדמיון. תודה.